ערב טוב. אז כפתיחה למערכת הבריאות במדינה היהודית, אז אני רציתי לתאר קודם בכמה משפטים קצרים את מה שקורה היום במדינת ישראל. מערכת הבריאות פה, כולכם מכירים אותה בצורה כזאת או אחרת, כל אחד לפי הרקע שלו והידע שלו והניסיון שהוא צבר פה במהלך השנים. אני ברוך השם צברתי מספיק השנה, אבל במדינת ישראל קודם כל יש חוק שנקרא חוק בריאות ממלכתי, שזה אומר שכל אחד מחויב בביטוח. אין דבר כזה שמישהו במדינת ישראל אין לו ביטוח בריאות, וזה לא דומה למה שמנסים לעשות פה, כי בארץ זה, הצורה שבה זה עובד זה שלכל אחד יש את הביטוח שלו. זה עובד על פי כמה שאתה מרוויח. אם אתה מרוויח מיליון שקל, אתה משלם את אותו 10% שמישהו שמרוויח 1,000 שקל. זה לא בדיוק 10%, אבל האחוז שבו זה נמצא, זה עובד לפי כל מיני חישובים של כלכלנים. ברמת העיקרון זה עובד לפי חישוב.
מתי זה השתנה?
1995 נכנס החוק, נכנס החוק הזה. עכשיו רגע, בכל מקרה יש לכולם גם את ה בתור אזרח הוא מבוטח. זאת אומרת, אם מישהו נופל, גם אם הוא מובטל ואין לו עבודה ואין לו משכורת ואין לו שום דבר, אם הוא נופל על הרצפה ומישהו מתקשר למדע ואוספים אותו והוא הולך לבית חולים, הוא לא יקבל חשבון הביתה. אין דבר כזה, הוא לא יקבל חשבון הביתה, זה לא קורה. החשבון עכשיו בטח לבתי חולים ששייכים למדינה, לדוגמה תל השומר, איכילוב, זה לא יקרה, הוא לא יקבל שום דבר הביתה. אם לוקחים אותו לבית חולים פרטי, זאת אומרת שהוא שייך לאחד מהקופות חולים, זה בכל מקרה עדיין לא פרטי. אז אם שולחים אותך לבלינסון ואתה מבוטח בקופת חולים כללית, אז זה עדיין לא יעלה לך שום דבר, כי אתה שייך לקופת חולים הזאת. כאילו להבדיל, כמו שפה נורת שור, אתה כאילו שייך לנורת שור אם אתה הולך להם כל הזמן. צד שני, נורת שור ישלחו לך בשמחה $40,000 בלי להתבלבל. עכשיו זה דבר ראשון. עכשיו העניין של הקופות חולים זה מי נותן את השירות. כל אחד בוחר ממי הוא רוצה לקבל את השירות שלו. זה תלוי באיזה רופאים אתה חושב שיותר טובים בשבילך, למי יש קופת חולים יותר קרובה אליך הביתה. אני חבר בקופת חולים לאומית, כי זה מה שיש בנווה צוף. ציפי, עד שהתחתנו, היה לה כללית, כי זה מה שהיה בכפר חבד שנמצא ליד ספריה. זה הסיבה הפשוטה. עכשיו, אותו סכום שיורד לי מהמשכורת, זה הולך ישר לקופת חולים שאותה אני בוחר, והם נותנים לי את הטיפול. הטיפול הזה הוא הטיפול המינימלי. אני לא יודע בדיוק להגדיר מה נכלל במינימלי ומה לא, אבל כל קופה נותן לך את האפשרות לבחור משלים. לכל חברה יש, זה יהיה משלים, משלים ועוד, משלים זהב, משלים פלטינום. כמה כסף זה יהיה כולל. אז הדוגמה, משלים, פלטינום, פלוס ועוד, יכלול גם ביטוח לבית אבות, יכלול ביטוח להשתלות, יכלול ביטוח לכל דבר. אז אפילו חס ושלום מישהו צריך השתלת לב, לא עלינו, אז הוא כבר יהיה מבוטח בזה. עכשיו, זה לא עולה $1,300 לחודש, זה עולה $50 לחודש לבן אדם, בדרך כלל. שוב, כמובן זה תלוי עד רמת הביטוח. רוב האנשים שיש להם ביטוח, אפילו אם יש להם ביטוח משלים, זה עולה 50 שקל.
אני שילמתי
200. אפשר כמובן להגיע להרבה יותר. זאת אומרת, שוב, מישהו שיש לו ביטוח פרטי דרך לא דרך הקופה, אלא דרך
אפילו לא זהב, אז
מכבי תמיד יכול להוסיף עוד, כי קודם כל מכבי היא חברה פרטית יותר ולא חברה ממשלתית וכו' וכו'. וגם שם זה כמובן לא תלוי, זה גם בשנים האחרונות התחרות נהייתה יותר ויותר טובה, כי פעם היה שאפשר להחליף בין החברות פעם בשנה וזהו. אז אף אחד לא החליף, ולכן לא הייתה תחרות. היום אפשר להחליף פעם ברבעון, זאת אומרת 4 פעמים בשנה, ולכן מחליפים יותר, ולכן יש יותר תחרות, ולכן גם המחירים ירדו. יש יותר חברות פרטיות גם שנותנות ביטוחים עוד יותר משלימים, השתלות כאלה והשתלות כאלה ושיניים ופה ושם, אז זה נהיה יותר ויותר רחב, ולכן יש גם יותר אופציות זולות יותר. זה מבחינת הביטוח הכללי. עכשיו, כחלק מזה שיש ביטוח כללי, יש את המושג שעליו אנחנו נתמקד בהתחלה הכי הרבה, וזה משהו שנקרא סל הבריאות, שכולם קוראים לו סל התרופות. סל התרופות זה אומר של התקציב של משרד הבריאות של מדינת ישראל, מיליארד שקל. כמובן שחלק מזה הולך לבתי חולים, חלק מזה הולך לרופאים, חלק מזה הולך לתקציב של השר, לתקציב של כל מיני אלה של האוטו וכולי וכולי וכולי. חלק ניכר מהתקציב, אם לא הרוב, הולך למשהו שנקרא סל התרופות. כחלק מזה שהבריאות באופן כללי היא ממלכתית, ולכן יש הרבה, כל הבריאות בסופו של דבר עוברת דרך הממשלה ודרך התרופות ודרך החברות, המדינה מסבסדת, את התרופות. כל שנה יש ועדה שיושבת ומחליטה איזה תרופות ייכנסו ואיזה תרופות לא ייכנסו. פה נכנסת הבעיה, כי פה אנחנו נכנסים לשאלה שהיא באמת מוסרית. זאת אומרת, האם לגבי הבריאות באופן כללי, אם היא תהיה יותר סוציאלית, יותר קפיטליסטית, אין מקום, אני לא מצאתי בשום מקור בחזל או בחכמים בני ימינו שיגידו, התורה אמרה חייבים שמערכת הבריאות תהיה סוציאליסטית. לא נמצא בשום מקום דבר כזה שאומר, זה חייב בחינם לכולם. אבל כשיש ציבור והציבור מקצה כסף למען מערכת הבריאות, אם בשביל שהמערכת הבריאות תהיה מסובסדת בצורה כזאת שהיא זאת שתממן את התרופות, יש סדר עדיפויות שאותו צריך לחשב, מה אני מעדיף בתור דבר ראשון. אז כולנו היינו חושבים, דבר ראשון סרטן, נרפא את כולם מסרטן ונתקן את כל הבעיות לב, יופי, נדע, נגמר הכסף, עכשיו אין כסף לשום דבר אחר. מה עם אלה שיש להם בעיות כבד? מה עם אלה שיש להם בעיות עיניים, שיניים, רגליים, ידיים, כל דבר? עכשיו, מצד אחד יש לנו לדוגמה, שנה שעברה היה זה פולמוס גדול מאוד, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן מיהדות התורה החליט שטיפולי שיניים לילדים עד גיל, אני חושב, 12, אולי 8, לא משנה, 8-12, יהיו בחינם. נהדר. כולם מאוד שמחו. מי לא שמח? אותם אלף חולי סרטן של משהו מסוים, שאותם 250 אלף שקל יכלו ללכת לטפל בתרופה שלהם. עכשיו, מצד אחד, שיניים זה חשוב. לא זרקו את הכסף לפח. שיניים זה דבר מאוד חשוב. כל רופא שיניים יגיד שאם לא מתחילים לטפל בגיל מוקדם, אחר כך זה נהיה יותר גרוע. הנה יש לנו פה הבעל של רופאת שיניים, היא תגיד לכם שאם לא מטפלים בשיניים בגיל 5, בגיל 50 זה יעלה הרבה כסף. נכון? בטח לא בגיל 10.
מה זה בגיל
5? בשתיים. אוקיי, בסדר גמור, בגיל שנתיים, זה נכון. אם לא מצחצחים שיניים מיד, אז אחר כך יהיה יותר גרוע. מצד שני, אוקיי, זה שיניים. אין שיניים, לא נורא. אם אין לב, אפשר לחיות בכלל. אבל מצד שני, הלב, אנחנו נוכל להציל רק 5 אנשים עם 250 אלף שקל. כי טיפולי לב עולים הרבה כסף. שיניים יעלו לי הרבה פחות כסף, אני אוכל לתת לי יותר. אלא, כמות הקריטריונים וכמות השיקולים והאפשרויות שיש היא בלתי נגמרת. קראתי מאמר של הרב יובל שאולו, ראש הישיבת ההסדר בפתח תקווה, והוא ישב, הוא היה חבר בסל התרופות, והוא כותב שם שהשבועות אלה של הדיונים לפני כל שנה של התקציב, זה שבועות קשים מאוד. אתה מקבל טלפונים מהחולים האלה ומהאחים של החולים האלה ומהרופאים שמסבירים לך על זה, ואתה מקבל רשימה של חולים ומחלות שהשם ירחם, אתה אפילו לא יודע, אומר, אתה לא מצליח לישון בימים האלה. אתה באמת שומע על כל הקשיים הכי קשים של כל האנשים. ואתה צריך להחליט, אתה ועוד שאר החברים לוועדה, צריכים להחליט את, מי למוות ומי לא. לפעמים זה ככה. אני יכול לספר על דודה שלי, זיכרונה לברכה אמנם, אבל היא, כשלה היה סרטן, היא הייתה צריכה תרופה, התרופה שלה עלה 5,000 שקל לכל טיפול. אז היה לה ביטוח משלים, אז היא קיבלה 90% חזרה דרך הקופה, אמנם לקח קצת זמן, אבל היא קיבלה את זה בחזרה. דוד שלי כבר קיבל את זה בחזרה. מצד שני, וברוך השם, אפשר היה, מצאו את הכסף בשביל זה. אבל מי שאין, מי שאין לו מאיפה לחפש את זה בכלל, לא חברים, לא משפחה, לא חסכונות, לא שום דבר. רק השכר הממוצע במדינת ישראל הוא 8,650 שקל. אז אם השכר הוא ממוצע הוא 8,600 והטיפול עולה 5,000, זה חשבון פשוט, כנראה שלא תצליח למצוא את זה. ולא היה לה מחלה כזאת מוזרה, אבל לא היה לזה תרופה, אין לזה תרופה. אם מדינת ישראל הייתה על עוד כסף, אני בטוח שהייתה מממנת גם את זה. אבל אין לדברים סוף במובנים מסוימים. אז פה נכנסים לשיקול אחר, ופה אני רוצה לחלק על בסיס הרב שטיינברג באסיה, מביא את החילוק הזה ואומר שאחד האפשרויות שצריך לחשוב עליו זה בין פרטי לציבורי. הבן אדם הפרטי יכול להשקיע את הכסף שלו, או להשקיע, או להחליט על איך הוא רוצה להוציא את הכסף שלו, איך שהוא רוצה. אם הוא רוצה להוציא את הכסף שלו לצדקה, לדוגמה, הוא לא מחויב ברמת האדם הפרטי לתת כסף דווקא שיציל אחרים ממוות. הוא יכול לתת כסף גם לישיבה. הישיבה, לא, אם ניתן כסף לישיבה, זה לא יציל אף אחד מחיים פיזיים, מחיים רוחניים כן, אבל מחיים פיזיים זה לא יציל אף אחד. מצד שני, אם אני אתרום כסף לבית חולים, זה יציל אנשים ממוות. אבל ברמה הפרטית אני לא צריך לעשות שיקולים כאלה. ברמה הציבורית כן צריך להפעיל שיקולים כאלה יותר. מצד שני, כמובן, יש עדיין את מכלול האפשרויות ומכלול השיקולים. יש עדיין חינוך וביטחון וחקלאות ומדע ותחבורה וכולי וכולי. גם כבישים צריך. אם אין כבישים, האמבולנס לא יוכל בכלל להגיע לבית חולים. אז בכל דבר צריך לעשות את השיקול שלו. עכשיו, קודם כל, זה נתחיל מההתחלה. אחרי שנתתי כזאת הקדמה, בכלל, כל הרעיון הזה של רפואה. אז מאיפה זה מתחיל ולפי מה אנחנו הולכים? אז קודם כל, בדף מקורות, חובת הרפואה באופן כללי, מקור אחד, פסוק מאוד מפורסם, וכי יריבון אנשים, ויקה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות, ונפל למשכב, הוא רק פצע אותו. אם יקום ויתהלך בחוץ, על משענתו, על המקל שלו, וניקה המקל, זאת אומרת, המקל כבר לא יהיה חייב ברצח, כי הוא חי, רק שבטו ייתן ורפו ירפא. פעם ראשונה ביחידה שהמוזכר, שהמושג רפואה שייך בתורה. אז הגמרא במסכת בבא קמא, המשנה עוד מדברת על זה, החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובושת. לא ניכנס מה ההבדל בין כל אחד, אבל הוא חייב לרפות אותו. אתה גרמת לזה שהוא נהיה פצוע, אתה צריך לרפות אותו. ריפוי, היכה הוא חייב לרפותו. זה מה שהמשנה אומרת. חייב לרפותו. אבל זה לא אומר שאני צריך להיות רופא. זה הגמרא אומרת. ריפוי דתני ביקרא, למה לי? בשביל מה אני צריך שיגידו לי שצריך לרפא אותו? ניבא אל אליך דתנא דבר רבי ישמעאל. דתנא רבי ישמעאל אומר, ורפו ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. כי מה הייתי חושב? המכה קרתה? מה אני... תפלל לקדוש ברוך הוא, אני אתערב במעשה בראשית? אותו אחד נפל, קיבל, נפצע, קרה לו משהו, מה אני אעשה? מה, איך אני יכול לתקן את זה?
אבל זה לא המצב, זה המצב של בן אדם אחד מכה בשני.
בסדר, קרה לו מה שקרה לו. דבר, קרה לו דבר נורא, איך אני אתקן את זה?
זה לא מה שקרה לו, זה מה שבן אדם עשה לו.
מה שאני עשיתי לו, איך אני אתקן את זה? עשיתי זה, כבר אי אפשר לתקן. הורדתי לו את היד, חס ושלום. אין לו יד יותר, אז מה אני אעשה? אין לי איך לתקן את זה. אני, אז לנזק אני מבין, צער אני מבין, לשלם לו מזכורת עד סוף כל הדורות בגלל שעכשיו הוא לא יכול לעבוד, בסדר. אבל לרפות אותו? מה אני יכול לעשות? איך אני אתערב פה במעשה בראשית ואני אעשה פה משהו? כל ארבעת הדברים, הגמרא דנה על כל ארבעת הדברים האחרים, אבל על הריפוי, אז מה זה אומר? נקרא זה אומר שהרופא, ניתן לרופא לרפות, כי אחרי אני חושב שבכלל אי אפשר להתערב בדבר כזה, אי אפשר לעשות משהו מהצד שלה. אז זה בכלל העצם העובדה הזאת. יש אחר כך כמובן גם דיונים אחרים, אם לרופא מותר לקחת כסף או לא, זה כבר דיונים אחרים. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו בתור ציבור, בתור חברים, בתור משהו כזה, מאיפה אנחנו צריכים לעזור לאותו אחד שחולה? פיקוח נפש, אנחנו כולנו יודעים, פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה הכל. אוקיי, אבל מאיזה צד? אז זה מבוסס על הפסוק בדברים. אנחנו נראה את זה עוד רגע, זה מאוד מעניין. אף אחד, אני לא הייתי חושב שזה מגיע מפה. אם הרמב״ם לא היה שולח אותי לפה, לא הייתי חושב על זה. דברים על השבת עבדה. לא תראה את שור אחיך או את סיים נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב, אם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו לתוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, והשב אותו לו. צריך לזכור את המילים האלה. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמנתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, שהטובה ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. אז הרמב״ם אומר על זה, מפני שהיא מצווה. כלומר שחייב הרופא מן הדין לרפות חולי ישראל. והרי הוא בכלל אומרם בפירוש הכתוב, והשבותו לו לרבות את גופו. שאם ראה הוא עובד ויכול להצילו, הרי זה מצילו בגופו או בממונו או בידיעתו. כן.
כי הוא שמיש הפסוק גם גבל לו נזק.
כמובן.
כי עוד יקב מביא איזה...
נכון. אנחנו משתמשים במסוג הזה יותר מדבר, כן. יש דיון, למה יש ומה ורפו ירפא, למה יש להם, בסדר. זה לומדס ומסכת בבא קמא. אבל ברמת העיקרון, ורפו ירפא, אז קודם כל אנחנו מחויבים להשיב עבדה. אני רואה מישהו שהוא חולה, אני צריך להשיב אותו לעצמו, במובנים מסוימים. אני צריך לעזור לו. אז אם אני יודע איך לעזור לו, אני מחויב לעזור לו. יש חוק במדינת ישראל שנקרא לא תעמוד על דם רעך. חוקקו חוק, כמובן שזה מבוסס על הפסוק לא תעמוד על דם רעך, שאומר שאם אתה רואה מישהו בצד, לא תעמוד על דם רעך. אתה מחויב להתקשר למד"א או למשטרה או למחבש לעזור לו. אם אתה יכול לעזור לו בעצמך, אתה מחויב לעזור לו. אם אתה לא יודע, אל תעזור, תתקשר. אבל אתה מחויב. לפי מיטב ידיעתי אין חוק כזה בשום מקום אחר בעולם. אתה לא מחויב. Good Samaritan זה נחמד, זה פלוס, זה בונוס. לא חושב שזה מחויב. אני לא חושב שאפשר, נכון, אי אפשר ללכת לבית משפט ולתבוע מישהו, הוא ראה אותי והוא לא עזר לי. פה אי אפשר. במדינת ישראל לכאורה אפשר. אני לא יודע אם מישהו באמת עשה את זה, אבל ברמת העקרון, מבחינת החוק, זה מופיע.
וכולנו יודעים שאין דבר כזה ישראלי
ללא פלאפון. נכון, לכולם יש פלאפון, אחד אם לא שניים שלושה, ולכן הוא יתקשר ויעזור. אחד יתקשר למשטרה ובשני לבית חולים והשלישי
לאשתו.
עכשיו, אז כל זה ברמה הזאת. אז מפה אני גם רואה שאני מחויב לעזור לו בגופו, בממונו, בכסף או בידיעתו. זאת אומרת שאם מישהו בא אליי ואומר לי אני צריך 1,000 שקל בשביל שאני אהיה בריא, ויש לי את האלף שקל האלה לתת לו, כמובן אם אין לי כסף, אם זה או האוכל שלי או לא, זה נראה, זה דיון אחר. מצד שני, אם יש לי באמת 1,000 שקל, זה לא נכון לתת לו. אם זה מה שירפא אותו, שהוא עכשיו יוכל ללכת עם הכסף הזה להתרפות, ללכת לרופא או מה שזה לא יהיה, אז כן, אני חייב לתת לו. אוקיי. עכשיו, מה קורה? זה לגבי ריפוי באופן כללי. עכשיו מה קורה? יש משאבים מצומצמים. אין מספיק כסף להכל. כולנו היינו רוצים למצוא תרופה לסרטן ולכל הסרטנים בעולם, וכולנו היינו רוצים למצוא תרופה לכל דבר ופוריות לכל דבר. מדינת ישראל היא המדינה שמומחית, מהמומחים הגדולים בעולם בנושאי פוריות. למה? כי מדינת ישראל אוהבת ילדים. לעם ישראל, למדינת ישראל יש רצון שלאנשים יהיו ילדים. בארצות הברית, זה נחמד אם יש לך ילד או לא. אני לא צריך להשקיע כסף כממשלה בשביל לעזור למישהו שיהיה לו ילד. עכשיו, ורק בשביל להוכיח את זה עוד יותר, מדינת ישראל עוזרת בטיפולי פוריות בשני ילדים הראשונים. ילד השלישי, זה אתה יכול כבר למצוא לבד. לא צריך להגזים. עכשיו, אני אפילו לא בטוח, אני לא יודע, זה נושא אחר שצריך לחשוב. אם יש לי כבר חמישה ילדים ואני לא מצליח את השישי, אז אני לא חושב שברמה כזאת, זה לא, כמובן שכל נפש זה נהדר וכולי וכולי וכולי, אז זה כבר לא, זה כבר לא יהיה באותה רמה, ואני לא בטוח אפילו שמה את כל הכסף שבעולם צריך דווקא לתת לדבר כזה. בסדר, זה מה שאתה רוצה ברמה הפרטית. זה לא אומר שאני, כולנו כציבור מחויבים לזה. אבל אנחנו רוצים שלכל אחד יהיה את האפשרות לשני ילדים. זה לדוגמה משהו שקיים. כמובן, זה עדיין לא אומר שזה בחינם, אבל זה עוזר בטיפול יותר. עכשיו, מה קורה באמת שיש לנו, אין לנו את האפשרויות להכל. עכשיו, כמובן ששכחתי עוד לפני זה את מקור 6, הלוך על המעשה בשולחן ערוך. קודם כל, דין הרופא, השולחן ערוך קורא לזה. נתנה התורה רשות לרופא לרפות, ומצווה היא. ובכלל פיקוח נפש הוא. והיא מונע עצמו, הרי זה שופך דמים. אדם שיודע להיות רופא והוא לא, הוא שופך דמים. ואפילו יש לו מי שירפנו, שלא מן הכל אדם זוכה להתרפות. אם אתה יש לך את הידע הזה ואתה לא משתמש בו, זה, אתה לא בסדר. כי מאיפה אתה יודע, אולי הבחור השני שבא לעזור לו, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזור לו. הוא לא רוצה לעזור לאותו אחד שבא להציל. הוא רוצה לעזור לך. ואם אתה לא הולך להציל, אתה זה ששופך את דמו.
אז מדובר במצב הצלה. זה לא אומר שמישהו שיודע שהוא רופא, אבל הוא מחליט שפשוט לא רוצה לעבוד כרופא שהוא. הוא רוצה עכשיו לשבת ללמוד בישיבה.
כן, זאת אומרת נכון. אני מסכים, לא מדברים על הנושא הזה ספציפית. אני מניח שהכוונה היא שכשאדם מגיע לידך, כן. ואתה לא מטפל בזה מיד, זו הכוונה. כן. זאת אומרת, אם מישהו בא אליך ואומר לי, אני כואב לי הראש, לך לחטוף את כף לב. אני באמצע סוגיה, אני מאוד מצטער. אני אתקשר. זה, כמובן שמישהו מחליט לי, גם אני אולי, אם הייתי יושב עכשיו, לומד 7 שנים, יכול להיות שהייתי מצליח להיות רופא. יכול להיות. אבל אני לא חותך ישר. יכול להיות שזה לא היה טוב. אבל ברמת העיקרון, כל אחד יכול להיות רופא. זה לא אומר שכולנו צריכים ללכת ללמוד רפואה. זה אפילו לא אומר שכולנו חייבים לעבור קורס עזרה ראשונה. יכול להיות שזה כדאי, זה יעזור, יכול להיות שזה חכם יותר, וראוי שכולם יעשו את זה. אפשר להכריח את כולם שלהם את הידע הזה. אבל מישהו שיש לו את הידע הזה, ומגיע ליד, הוא עובר, נוסע בכביש, והוא רואה מישהו שקיבל, שהיה לו תאונת דרכים, והוא לא עזר לו, אז פה אני חושב שנכנסים לעניין של זה ששופר את
המים. אז זה דבר במצב הצלה.
כן, לדעתי כן.
אוקיי.
ומי הוא? לא יתעסק ברפואה, אלא אם כן הוא בקי. זה גם יענה לשאלה שלך. מישהו שהוא עוצר, והולך עכשיו להיות עורך דין, או משהו, הולך להיות משהו אחר, מועיל לעולם, זה לא אומר שאו, הוא יודע, אני זוכר פעם בכיתה ת' עשינו פעם קורס עזרה ראשונה, יש לך תקף לב, בוא אני אעזור לך. זה לא זו הכוונה, ולא יהיה שם גדול ממנו, שאם לא כן הרי זה שופך דמים. כמובן, שוב, אם אתה לא בקי ואתה לא יודע מה אתה עושה, אתה גם תהיה שופך דמים. בכל מקרה כדאי להיזהר ולא לשפוך דמים. עכשיו, אם נחזור לעניין הזה של המשאבים, אז יש כסף מסוים בקופה, אין את כל הכסף שבעולם, מה מחליטים? אז הגמרא הראשונה שכולם מעלים, הסיפור המפורסם רבי עקיבא, שניים שהיו מלכים בדרך וביד אחד מן קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים, אם שותה אחד מהם מגיע ליישוב. דרש בהם פטורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אדם אחד מהם ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבריך. עכשיו, כמובן שזה מקרה נורא והיום, שאף אחד מאיתנו לא יראה אותו. אבל במדינת ישראל, או בכל מוסד ציבורי, זה הלוך על המעשה, כל יום. אין לי כסף לכולם. אני, יש גם חברת הביטוח, שמבטחת אותך. תגיד לך, אוקיי, יש לך מתרופות מסוימות 100%, דברים מסוימים 50%, דברים אחרים you're on your own. אבל מה זאת אומרת? מה אני אעשה? איך אני אחיה? בסדר, אבל יש סכום מסוים שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אנחנו יכולים לעשות את הכל. עכשיו, רק בשביל להסביר את בן פטורה במרכאות, אז הנציב בעמק השאלה הוא מסביר שבן פטורה רוצה לומר לא ש... טוב, נו, ששניים אלו ימותו, זה מה יש, חס וחלילה, לא לזה הוא מתכוון, אלא זה לא, כנראה ששניהם לא ימותו מיד. בסוף התהליך שניהם לא יצליחו לשרוד אם לא יביאו עוד מים. אז הוא אומר, בסדר, שניהם עכשיו ישתו, עכשיו לפחות הם חיים, בסדר, הם ינסו להתקדם עוד, ובעזרת השם הם ימצאו משהו, ימצאו פתרון, ואז הם יוכלו שניהם להתקדם. במקרה השני בן פטורה יגיד, רק לך נתת סיכוי, פה לפחות נתתי לשניהם סיכוי, רבי עקיבא נותן רק לאחד סיכוי. עכשיו, מצד שני זה נשמע הגיוני מאוד, או נתתי לשניהם סיכוי. מצד שני, אבל מה איתי? אני עצמי פה רגיב, בוא רבי עקיבא יגיד, טוב, זה הקו האדום, אני קודם, וזה הגיוני, וזה אותו רבי עקיבא שאמר ואהבת לרעך כמוך. אבל בסופו של דבר אתה לא יכול לאהוב את רעך אם אתה לא אוהב את עצמך קודם, אז אתה צריך לדאוג לעצמך גם. עכשיו, אז זה הדבר הזה. עכשיו, יש כל מיני אפשרויות. קראתי פה מאמר של פרופסור שטיינברג, הוא נותן 15 אפשרויות שקיימות בעולם, אם בוחרים דבר כזה קודם, דבר אחר קודם. אני אתן לכם סיפור פשוט. אבא שלי מתנדב באיחוד הצלה, שזה דומה למדה, כל מיני סיבות למה יש כל מיני דברים, בסדר. הוא יש לו יש לו מכשיר של ה של כשמקבלים התקף לב, שהוא נותן את המכות, אני לא יודע איך קוראים לזה, לא בעברית ולא באנגלית. אני חושב שקוראים לזה בעברית דפיברילטור, משהו כזה. אז כנראה, אז אחרי שהוא הציל פעם מישהו שקיבל דום לב, אחרי שהוא הצליח לעשות לו החייאה ביד, נענו לו כמתנה אחד כזה, אחד, נענו לו מכשיר. אז הוא אומר, הנה, קח את זה בתור דוגמה. כמה אנשים שיודעים לתת עזרה ראשונה יש בארץ? מדה ואיחוד הצלה והצלה ואפילו השר האדום של הערבים, כמה אנשים יש בכל מדינת ישראל שיודעים?
המון, לא?
10,000? מה זה המון?
לא,
תחשוב במספרים. לא כולם, אני לא יודע. רק החופשים, סוף, גם בצבא יש חופשים שיודעים. כמה אנשים יודעים? 5,000? 10,000? כמה עולה מכשיר כזה? $500? $1,000? כמה הוא כבר יכול לעלות? בטח אם אתה תקנה כל כך הרבה בבת אחת. אוקיי, אז תעשו את החישוב, כמה כסף זה יוצא? הרבה פחות מהתקציב של שנה אחת. אז הנה, בוא נקנה. דבר כזה לא צריך, ולא צריך לקנות כזה כל שנה, ופעם ב-15 שנים, זה מספיק. איך זה שאין לכולם? אפילו לא לכל אמבולנס יש. גם פה אני לא בטוח שלכל אמבולנס יש. אולי פה לאמבולנסים פרטיים, תלוי. רק במקום שיש פרמדיק, שהוא יודע איך לה... יש כל מיני חוקים לכל מיני דברים כאלה. אבל אין זה לכולם. כן.
בכל בית ספר יש.
שוב, אבל זה בגלל שזה בית ספר, וזה יש...
זה חוק
אני חושב שבבתי ספר, חוץ לזה, מה אמרת? זה חוק באילינוי. זה לא חוק בכל ארצות הברית, וגם אם כן, מישהו מימן את זה? הממשלה לא מימנה את זה. וגם אם כן, אז היה משרד החינוך אולי, וכולי וכולי. זאת אומרת, יודע מה? וגם אם יש, וגם אם בארצות הברית זה כן היה חוק, זאת אומרת שבמקום שלקחו את הכסף הזה, לקחו את הכסף מאיפשהו, זה במקום משהו אחר. עכשיו אתה יכול להגיד, זה דבר שבוודאות יכול להציל חיים. צד שני, כמה אנשים זה מציל בשנה? כמה אנשים אתה חושב שזה מציל בשנה? בבית ספר זה לא מציל הרבה אנשים בשנה.
לא,
נכון? גם אם יש את זה בכל בית ספר, זה מציל אנשים בשנה?
שנה שעברה לא, ברוך השם.
ברוך השם לא. כמה אנשים יש את זה כמעט בכל בית כנסת היום?
באיירפורט הם סייב פיפל.
אוקיי, בסדר. כמה? נגיד אני חושב שאני חושב שראיתי סטטיסטיקה, אני לא זוכר בדיוק, הממוצע הוא בין 5 ל-10 אנשים בשנה.
בכל
ארצות הברית? לא, בארץ.
בארץ.
10 אנשים בשנה. זה סכום יפה, 10 אנשים. כל המציל נפש אחת, כאילו יוצא עולם מלא, זה 10 עולמות, זה יפה מאוד. 10. כמה הצלתי עם אותו סכום כסף ושמת אותו במקום אחר? אני לא יודע.
אבל מפני שאין להם את זה, שבכל מקום.
נכון. הנה חינמי, אתה צודק. אבל, כי בסופו של דבר, איך שהמכשיר הזה עובד, זה בארבע, אני חושב שהם אומרים שבארבע דקות הראשונות זה בסדר, כל דקה שעוברת זה 10% למטה. אז גם אם יש את זה בכל אמבולנס, האמבולנס צריך להגיע תוך 4 דקות. ביום שלישי כשהאמבולנס הגיע, זה לא לקח לו 4 דקות. נכון, זה לא היה life and death, ברוך השם, אבל אחר כך לקח את זה יותר מ-4 דקות. זה היה יותר מ-4 דקות. אוקיי, אז אם זה היה צריך את הצורך הזה, זה לא היה עוזר, גם אם היה את זה. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אנחנו תמיד נתקע בבעיה. עכשיו, דבר אחר שיש, אז יותר מזה, אז הרב משה פיינשטיין יש לו על זה תשובה. והוא אומר, הוא נתן דוגמה יפה. מה עם סיגריות? סיגריות מציל נפש. נכון? אם אתה גורם למישהו להפסיק לעשן, בסופו של דבר, הצלת אותו ברמה כזאת או אחרת. גם מי שחושב שזה לא הורג מיד, זה בטח לא עוזר. אף אחד לא יגיד שזה בריא. אז בסדר, אז אם אני אגרום למישהו להפסיק, אז אולי כדאי שאני אממן טיפולים של שאנשים יפסיקו לעשן, את המסטיקים האלה או את הפאץ' הזה, אני אתן מחינם או ב-10 שקל שכולם יוכלו לקנות. למה לא? אף אחד לא חושב על דבר כזה, אף אחד לא מעלה את זה בכלל לדעתו. למה? זה מציל אותם. מי שלא מעשן או מי שמפסיק לעשן בגיל 30, יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להפסיק, להצליח לחיות מעבר לגיל 70. אם הוא מפסיק בגיל 50, זה כבר יכול להיות שזה מאוחר מדי. אז למה אנחנו לא עושים את זה? כי זה משהו ברמה הפרטית. אותו דבר, אנחנו גם נראה אותו דבר. מה אם תזונה לא בריאה? מישהו שאוכל לא בריא? זאת אומרת, כל הדברים להם, עכשיו, הוא קורא לזה, זה לא מניעה של הצלת נפשות. זאת אומרת, אז הוא יגיד, האם אנחנו באמת נשתמש בכסף שהוא מיועד לאנשים להציל חיים? זה משהו שהוא רק אולי יעזור להם, אולי בהמשך, לחיות חיים פרטיים טובים יותר.
אני יודע אולי, לגבי לעשן.
כן.
זה בוודאי, זה רגע לדעת על עצמך.
אוקיי.
יותר קרוב, יותר...
כן, אבל... שוב, אבל אם נוקח את אותו כסף ונותן את זה למישהו שהוא עכשיו צריך השתלה של כליה,
okay.
אז מה קודם?
And isn't it better to pay for prevention?
Oh, rather than... אז זה הנושא הבא. אז זה הרב רפפורט, הרב שקלי רפפורט, שהוא התחתן עם הנכדה של רב משה פיינשטיין, כתב את זה מאמר גם. אז הוא הזכיר, הוא נתן ארבעה צעדים. ארבעת הצעדים שהוא אמר הם ככה. קודם כל, יש לנו חובה ולא חובה. זאת אומרת, שני הדברים הם מצווה, אבל אחד הוא חובה עכשיו ואחד הוא חובה אולי לאחר כך. הדבר השני שיש זה שהציבור צריך לספק את הצרכים הבסיסיים של אלה שלא יכולים לעשות את זה בעצמם, שזה ידבר לגבי הסיגריות או האוכל. אתה יכול לאכול בריא, אתה מחליט לאכול ג'אנק פוד במקום, אבל זו החלטה שלך, החלטה מודעת, אני עושה אותה גם. זה החלטה מודעת, אבל זה אשמתי. זאת אומרת, אני יכולתי באותו כסף שיש לי לקנות אוכל שהוא בריא יותר, יכול שהיה לי קצת פחות אוכל כי אוכל בריא עולה יותר, אבל זה לא היה מזיק לי אם הייתי אוכל קצת פחות והרבה יותר בריא. שום דבר, רק טוב היה יוצא לי מזה. אבל לא צריך לתת לי את זה מהממשלה, אני יודע לעשות את זה לבד. אם אני לא עושה את זה, זה אשמתי. זה לא, זאת אומרת, זה לא משהו שהציבור צריך לספק, רק שנייה בשביל בן אדם פרטי. והדבר השלישי זה טיפול רפואי באמצעים שקיימים כבר, זה משהו שאני מחויב לו. אבל משהו שעוד לא קיים, אז אני לא מחויב להמציא משהו שעוד לא קיים. למה הכוונה? אם יש לי טיפול שעכשיו אני יודע שיכול להציל, אבל אני עוד לא מצאתי תרופה למשהו אחר, אז גם בשביל זה צריך כסף. זאת אומרת, בשביל פיתוח של דברים שעוד לא קיימים, או להמציא משהו שעוד לא קיים, גם בשביל זה צריך כסף. איך אני אמצא תרופה לאיידס אם אני לא אתן לזה כסף. אז יש לנו כבר פה כמה דברים. משהו בשביל עכשיו, משהו בשביל עתיד,
מחקר ופיתוח.
מחקר ופיתוח. גם זה מוביל. ויש דברים אחרים שבכלל למנוע עוד קודם. זאת אומרת, יש לנו פה כל מיני, יש לנו כל מיני שיקולים פה. לכן זה אומר שברור שהחובה הראשונית היא לספק את הצרכים הבסיסיים לאדם באופן כללי, גם צעיר וגם זקן. לכן, שוב, איך זה יתבצע בפועל, הוא לא יכול להגיד כי הוא לא שר הבריאות. אבל ברמת העיקרון הוא יגיד בצורה כזאת. את הצרכים הבסיסיים, מה שהרופא יגדיר, או שהוועדה של רופאים תחליט בתור מערכת בסיסית, דברים בסיסיים, זה חייבים שיהיה. חייבים שיהיה, לא משנה אם אתה צעיר או זקן. אם יחליטו שדפיברילטור הזה מציל חיים ודאי, אז אולי אנחנו נלך לפי זה, זה בטוח מציל חיים. מצד שני, משהו שיציל רק חלק, ואולי רק פה, ואולי רק שם, זה רק אם יש לך כזה או כזה, אז זה יהיה דבר שני. אוקיי? עכשיו, כמובן שאם הדברים קיימים בשביל כולם, אם כל הכסף קיים, אבל יש יותר או יש פחות, יש כמובן גם סדרי עדיפויות, צעירים בדרך כלל יבואו לפני זקנים, וכו' וכו'. זאת אומרת, יהיו כל מיני אפשרויות כאלה.
בארץ, הממשלה, הם נותנים כסף לחיטה וחלב, נכון?
הם מממנים, הם מסבסדים את המזון הבסיסי, כן.
אוקיי,
אבל הרבה פחות ממה ש...
כן, פחות ממה שפעם, אבל עדיין מסבסדים.
ממש בקצר.
כן, מסבסדים עדיין. תשובה היא כן.
אם זה, כמו שאמרת, זה בעלתי. אם ילד שותה יותר חלב, הוא יהיה יותר בריא.
אני לא חושב ששם זה בשביל...
מה הסיבה לעשות את זה? שכל... הם חושבים את זה ל...
אני חושב... אוכל בסיסי...
ביסלי?
לא, אני לא עושים את זה בשביל ביסלי. הסיבה שהם עושים את זה...
מה אפילו?
היה ראוי. אבל לא. הסיבה הבסיסי... הסיבה לזה שהם... ההחלטה כממשלה היא שרוצים שאוכל בסיסי יהיה אפשרות לכל אחד לקנות במחיר ששווה לכל נפש. זאת אומרת, לשם הדוגמה, אתה לא יכול, אם אתה רוצה לקנות לחם, אתה רוצה לחם פשוט, לחם שחור של אנג'ל, בשביל להכין סנדוויץ' לילדים. וזה יעלה לך את הסכום המינימלי שזה יעלה. כי אנחנו מאמינים, מה זה מאמינים? אנחנו יודעים, שאם אין לך לחם לאכול, אתה לא יכול לחיות. הדברים שמסובסדים זה לחם שחור רגיל. אם אתה רוצה לקנות לחם שיפון מלא, זה לא יהיה. זה לא יהיה. זה יעלה 15 שקל. לחם שחור יעלה 4.70 או 4.80 או משהו כזה. חלב, אותו דבר, אפילו חלות, חלב פשוטה שחורה, מה שנקרא הבלוק, אלה שהם נראים ככה, זה כמו לחם רגיל. אתה רוצה אותו חלה מתוקה, שלם 20 שקל, כמה שאתה רוצה לשלם. אף אחד לא מחייב אותך לאכול. אנחנו רוצים שלבן אדם יהיה אוכל בסיסי, לחם, חלב, גבינה, חמאה. זה לא גלידה, רק מוצרים מאוד 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 בסיסיים.
אפילו לא
היה זה אפילו כתבה, ראיתי היום שהתלוננו שהחברות כבר היום ממציאות דברים חדשים כדי שהם לא יהיו תחת הפיקוח. אם אתה כותב חמאה, אבל אתה כותב מואשר בסידן, שמו עוד 0.0001% סידן, עכשיו זה כבר לא הרגיל, אני יכול לחייב אותך 10 שקל בלי בעיה. כי אם זה פשוט הרגיל, אני חייב בתור חברה לעשות את זה שזה יעלה 2.5. אוקיי? אז ההפך, מתלוננים שאנשים, שהחברות מצליחות לצאת מזה. אבל הדברים שמאמנים זה, זה, זה אוכל פשוט. עכשיו, למה אוכל פשוט? אפשר להגיד, אנחנו יכולים להכניס את זה בתור השיקולים. וחי הכי חיימך, אנחנו צריכים שיהיה לאנשים אוכל לאכול. שוב, זה לא יהיה בשר, שום סוג של בשר, שום של דג. זאת אומרת, זה לא יהיה דבר, ממש לחם, חלב, גבינה, חמאה. אם אני זוכר נכון, אולי אשל, זאת אומרת, סוג של לבן, או שמנת כזה, ה-15% הפשוטה, שום דבר, לא קוטג', כמו שכולכם שמעתם, אין על קוטג', אין על, אני חושב שאפילו גבינה לבנה, לא, גם הגבינה הלבנה, זה רק על הגביע הקטן ולא על הגביע הגדול. זאת אומרת, הם עושים את זה באמת בצורה הכי מינימלית, כי הם רוצים שאנשים יהיה אוכל מינימלי לאכול. אתה רוצה לאכול יותר, בבקשה. גם ביצים, אני חושב אולי. אני חושב שגם ביצים. אבל גם ביצים זה רק חבילה כזאת ולא חבילה אחרת. עכשיו, הרב גורן, שהוא היה הרב הראשי לצה"ל ואחר כך של מדינת ישראל, זכרונו לברכה, אז הוא היה לו, הוא הסתכל על המערכת, על כל המערכות באופן כללי. אני חושב שהוא היה מהראשונים להסתכל על המערכות הציבוריות בעין ציבורית. כמובן המהפכה שהוא עשה בצה"ל באופן כללי, הוא היה הראשון, הוא הקים את הרבנות הצבאית. כולם אמרו, בסדר, חיילים, נמצא להם אוכל כשר, מה עוד הם צריכים חוץ מזה? תפילין, ציצית, קבורה, תנ"ך, שיעורים, עירוב, כל הדברים האלה. אף אחד לא חשב על זה, כי גם אם היו חיילים דתיים לפני שהרב גורן הגיע, והיו חיילים דתיים לפני שהרב גורן הגיע, אבל כל אחד דאג לעצמו, כל אחד דאג לרמה האישית והפרטית שלו. הרב גורן היה הראשון שהסתכל על זה בצורה מערכתית, מסתכל על זה בצורה כללית. שיעור על הרב גורן זה משהו כללי יותר, אבל זה היה תפיסת העולם שלו באופן כללי. אז הוא אומר, אז הוא דיבר גם על העניין של הרפואה. עכשיו, הוא נתן דוגמה, כולנו מכירים את זה, ניתוח מתים. אף אחד שאני מכיר לא אומר, טוב, תנתחו גופה, אין שום בעיה, מה הבעיה? נכון, פה, זאת אומרת, בעולם, חוץ מביהדות, כל בן אדם שמת עושים לו ניתוח, בואו נראה למה הוא מת. הוא בן אדם בן 95, מה זאת אומרת למה הוא מת? בן 95, זה די ברור למה הוא מת. בואו נעשה ניתוח, בואו נראה למה. בן אדם מת בתאונת דרכים, זה די ברור למה, האף שלו התרסק בתוך החלון, זה די ברור למה הוא מת, לא צריך ניתוח פה. כולם לא עושים להם ניתוח. יהודים לא עושים ניתוח, למה? הרבה מאוד סיבות, כאילו קודם כל הטהרה, לא להלין את המת, הבעיה של הקבורה, אנחנו צריך לקבור את כל החלקים של הגוף וכולי וכולי וכולי. אז הרב גורן, יש כמובן, יש תשובות מאוד ידועות וברורות של החתם סופר והנודע ביהודה, לא מוכנים לשמוע על זה. הם כבר רבנים מהדור המתקדם יותר יחסית, אז כבר שאלו אותם יותר נושאים לגבי הדבר הזה, שום פנים ואופן הם לא הסכים. אז אני אקריא לכם כמה משפטים מהרב גורן. אז השקפת הנודע ביהודה והחתם סופר נכונה והיא ישימה מבחינת ההלכה. זה בספר תורת הרפואה, קשה למצוא אותו. תורת הרפואה, זה יש לו שם גם בעמוד 80 וגם בעמוד 235. אז ההשקפה של הנודע ביהודה והחתם סופר ידועה ונכונה מבחינת ההלכה, הוא אומר, אך ורק שמדובר ברופאים יהודים בגלות, כאשר לא מוטלת עליהם האחריות לבריאות העם במדינה כלשהי. אני דוקטור רימל, גר בשיקגו, לא, זה לא על אחריותי לדאוג לכל החולים באילינוי. יש לי חולה ספציפי, אני מטפל בו. אין לי חולה, אני לא מטפל בו, מה אכפת לי ממישהו שאני לא מכיר? הוא הפציינט שלי, פציינט, פיישנט. אם הוא הפציינט שלי, אני אטפל בו, לא, אני לא אטפל בו. עליהם מוטלת המצווה והחובה לטפל בחולים הפונים אליהם בלבד, ואינם אחראים לתכנון הרפואי לטווח ארוך או קצר. אוקיי? אז הוא אומר, לגבי נכונה השקפת היסוד של גדולי הפוסקים, שכל שאין החולה לפניהם, אסור להם להשתמש בקריטריונים של פיקוח נפש כדי לדאוג לחולים בעתיד, ולכן אמרו שאסור לנתח. אולם כאשר מדובר במדינה יהודית עצמאית, שממשלת ישראל אחראית לתכנון המערך הרפואי במדינה לכל האזרחים, אחריות לאומית זו אינה מתבטאת בתכנון אינדיבידואלי יומיומי של הרפואה בישראל, כי אם באחריות כוללת לטווח ארוך. אף אחד לא אחראי כל יום לדאוג שכולם יקבלו את כל התרופות שלהם. Did you take your pills today? לא צריך להגזים, אבל אני צריך לדאוג שלטווח ארוך יש רפואה. אני צריך לדאוג לטווח ארוך שיהיה רופאים, שיהיה רפואה, שיהיה ידע. הלא ברור שמדי שנה בשנה התאשפזו בבתי החולים של המדינה מספר משמעותי של חולים הזקוקים להשתלה. אם לא נדאג מראש לתרומת איברים, לא נוכל לעמוד בדרישות הרבות שתתעוררנה, אפילו בדווח של שנה מראש. זה כבר עוד תשובה לגבי תרומת איברים, מן החי, מן המת, באופן כללי. תרומות איברים. כמובן שזה אחר כך גם גורם ניתוח מתים. הרב חיים דוד הלוי, שהיה הרב הראשי לתל אביב, אז שאלו אותו שאלה לגבי זה נכתב בתחומין. הוא שלח שאלה, מישהו שאל אותו, אני מצטער, אני מצטער שאני שואל אותך עכשיו, זה כבר קרה, אבל אני כתבתי בצוואה שלי, אני רוצה לתרום את גופתי למדע. אני רוצה לתרום את גופתי למדע. אמרו לי, זה מאוד חשוב, זה יכול להציל, יעשו עם זה הרבה ידע וכו' וכו'. אני רוצה לתרום את הגופה למדע. מה, כל המשפחה שלי צעקה עליי, אמר לי שאתה לא בסדר, מה אני צריך לעשות? אז הוא אומר, קודם כל, הכרתי, אז לא כתוב לנו מי שאל, אבל הרב עונה לו, ברשונה אציין כי הכרתי את אביך, שהיה גדול בתורה וחוכמה ויראת השם תורה, ולכן לא צריך היית לעשות מעשה כזה ללא התייעצות מוקדמת עם רב. אז הוא עשה לו, הוא נתן לו קצת שמוס. אבל אחר כך הוא אומר ככה, אז קודם כל הוא נותן באופן הכללי, אין דיוננו זה נוגע כלל בבעיית ניתוחי מתים, שכבר הותר לצורך לימוד סיבת המוות. מאיפה שמענו על זה? ומתן טיפול נאות לחולים במאכלה הזאת וכדומה, והדברים ארוכים. הוא אומר, זה קצת ארוך, אני לא אדבר על זה, אבל אפשר לעשות ניתוחי מתים. מי בכלל שמע דבר כזה? אז הוא מבהיר בסוף התשובה שלו שאי אפשר לתרום את הגוף למדע, אבל ניתוחי מתים אפשר. עכשיו, זה לא הייתה התשובה הספציפית שלו, אז הוא לא מזכיר את זה, אבל אז מצאתי את התשובה של הרב יחיאל יעקב ויינברג. השריד היש.
אבל יש מצב שגם הנוד הביהוד מביא, שאם יש לנו חולה לפנינו ואנחנו יכולים ללמוד מזה דווקא כדי להציל אותו, אז זה מותר, נכון?
כן, אז זה מה שהוא אומר, זאת אומרת, רק אם זה קורה פה ועכשיו. אם אני עכשיו עושה את זה בשביל משהו שנלמד בעוד שנתיים, שאולי מישהו אחר יבוא, אז הוא לא מסכים.
מי זה?
הנוד הביהודה. עכשיו, אז הרב חיים דוד הלוי אמר, כאילו בסוגריים, מותר לעשות ניתוחי מתים כשזה עוזר, אבל לתרום את הגופה למדע לא. כי הוא יותר, הוא חשש לגבי כל העניין של לא תלין נבלתו ולקבור וכו'. אז הרב יחיאל יעקב ויינברג, שבא לשדה יש, שרדת השואה, כתב שוט על זה, רב ללמוד לקרוא את השוט שלו, זה לא עושים את זה לפני שהולכים לישון, שאלות נוראיות לגבי השואה ודברים כאלה, זה דבר כזה. עכשיו הוא גם חי ברוך השם אחר כך, והוא נתן תשובה לגבי ניתוחי מתים. אז הוא אומר בצורה כזאת, צריך לזכור ולא להסיח את הדעת אף רגע אחד מהעובדה כי אי אפשר למדינה להתקיים בלא בתי ספר לרפואה שמלמדים, מגדלים ומחנכים צעירי המדינה לרופאים משמשים ברפואת חולים. במדינתנו החדשה הנחיצות עוד יותר גדולה מכמה וכמה טעמים. אי אפשר להעלות על הדעת כי אפשר לצאת ידי הצורך ברופאים אקום או ברופאים שלמדו בחול. אף משוגע וחסר דעת לא יאמר כן. מה זה, אני אלך ללמוד, נביא רופאים שרק למדו בחוץ לארץ? אבל אנחנו יהודים, למה שלא נלמד רפואה מיהודים? זה לא ציונות, זה לא עבודת כפיים עברית, זה לא הגיוני שמדינה לא תוכל להחזיק את עצמה. והדבר הזה הוא גם כן מן הוודאות הגמורות, כי אי אפשר להתקדם במדע הרפואי, בייחוד במקצוע הכירורגי, זאת אומרת בניתוח, בלא ניתוח מתים. שאז הוא מסביר, יש כמה מחלות כאלה וכו' וכו'. נוכל בעזרת השם לקיים את התורה בארץ אם נוכיח שתורתנו היא תורת חיים, וטעם זה כדאי הוא להקל את החומר שבדבר, ובפרט שיש רבנים גדולים המקלים הדבר וכו'. רגיל הייתי להחמיר בשאלה פרטית של רופא פרטי. הוא אומר, תסתכלו בשוט שרידי יש, שם החמרתי כשזה בשאלה הפרטית. אולם כיום שהשאלה נוגעת לכלל ישראל ולמדינת ישראל, איני יכול לאסור, כי ברור לי כי האיסור יגרום לפירוט המדינה מן הדעת חס ושלום. שזה בסוגריים גם מעניין שהוא חושב שזה נורא והיום. ורופאי ישראל המלמדים חוכמה זו באוניברסיטאות שבארץ לא ישמעו לנו, לא טוב. חוויתי דעתי בגילוי לב, ולא אכחד שאילו היה הדבר תלוי בי ואילו הייתי גדול הדור בהוראה, אוקיי? יש לו קצת ענווה, הייתי מתיר לאוניברסיטאות לנתח מתים במחלות מסופקות ומפוקפקות. ועכשיו אני רוצה להורות הוראה ויעשה במכתבי זה כפי חוכמתו, אז הוא שם את זה בתחום.
אז הוא מתיר את זה רק לבתי ספר לרפואה.
כן, זאת אומרת, הוא לא מתיר את זה בשביל שמישהו אחר כך יוכל להגיד, כן, אני יודע שלכל בן אדם רגיל, זה לא בשביל ידע כללי, זה לא בשביל הכיף, ולא בשביל להגיד אני עשיתי, בשביל ללמוד. אבל פה אנחנו רואים קודם כל את השינוי שיש בין ההסתכלות הפרטית להסתכלות הציבורית. אז אם נגענו פה בשלושה דברים עיקריים, הנושא הראשון היה באופן כללי, נגיד את זה באופן כללי, סוציאלי מול קפיטליסטי. האם אנחנו כולנו מחויבים בטיפול לכולם? הרב פרופסור שטיינברג במאמר שלו הוא כותב, משום מה אף אחד לא, זה שאלה שמאוד הפריעה לי, כי ככל שעשיתי יותר ויותר מחקר על הדבר הזה גיליתי כמה חומר חסר. זאת אומרת, אם אני עכשיו מאמרים על תרומת איברים, על השתלות, על פוריות, על לב, על אלף מאמרים על כל נושא, על רופא בשבת, רופא לגויים, מה שהרב שוורץ דיבר עליו, הרגעים של לקראת הסוף, גוססים, אלף תשובות, אלף מאמרים, הכל. אם אני הייתי רוצה מחר בעזרת השם, יש במדינת ישראל שלטון של דוד המלך ושר הבריאות החדש הרב שוורץ רוצה להיות שר הבריאות והוא רוצה להחליט מה לעשות. אין מאמר שיגיד לו א' ב' ג'. מערכת המשפט, אלף מאמרים. מערכת הבריאות, מערכת החינוך, אלף מאמרים. מערכת הביטחון, אלף מאמרים. התורה, אלף, סנהדרין, אלף מאמרים. בריאות, משום מה אין. אז אם מי שמכם רוצה לכתוב מאמר, אני אשמח. אבל, אז קודם כל, בין סוציאלי לקפיטליסטי. אולי זה משום מצוות צדקה, אולי משום השבת אבדה, אולי משום ורפו ירפא. פסוק שאני חשבתי שיופיע יותר ולא הופיע, כל ישראל הערבים זה לזה. זה אומנם, זה הגמרא, זה לא פסוק. הייתי בטוח שאולי מישהו יתייחס לזה אולי מהצורה הזאת. כולנו דואגים אחד לשני, אנחנו צריכים לדאוג לזה. זה נושא ראשון. נושא שני, זה הקצאת המשאבים. לפי מה עושים את זה? לפי הצלת חיים עכשיו, לפי הצלת חיים לעתיד, לפי הצלת חיים שהיא ספק. לא בטוח שכל תרופה שאני אממן לסרטן באמת תציל אותו. זה שהבאתי לה את התרופה לבן אדם זה נחמד, זה לא בטוח שאני אציל אותו. צד שני, משהו אחר שאולי יעלה פחות אבל היא בטוח תציל וכולי. זה הנושא השני, הקצבת המשאבים עצמם. והנושא השלישי זה הראייה הציבורית מול הראייה הפרטית. הראייה הפרטית זה משהו שבאלפיים שנים האחרונות זה מה שהוביל אותם במשך אלפיים שנה, ככה התרגלנו לחשוב. כל אחד כרופא פרטי, כבן אדם פרטי, ואפילו כקהילה, זה הקהילה הקטנה של יהודים שגרים בשיקגו, יהודים שגרים בפולין, יהודים שגרים ברומניה. היום שיש לנו את מדינת ישראל, אנחנו צריכים לחשוב בראייה מערכתית, ראייה כללית, ראייה ציבורית. הדברים שונים, וראינו אפילו נפקמינה להלכה, מבחינת ניתוחים, ניתוחי מתים, כשסיפרתי לאבא שלי שיש תשובות שנותנות אישור לניתוחי מתים, הוא היה בהלם. מה, באמת? מי היה מאמין שיהיה רב בכלל שיתיר דבר כזה? ראינו תשובות מאוד ברורות לגבי הנושא הזה, שבשביל הראייה הציבורית, לא בשביל שאני כפרופסור יהיה לי עוד ניסיון. אם הניסיון הזה לא יעזור לי בטיפול, אז כולם אמרו שזה אסור. אבל אם אני פרופסור ואני מלמד באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, אז כן, אז זה יועיל לציבור, זה יועיל למדינת ישראל. אז בעזרת השם שכל הדברים האלה יובילו אותנו להיות בריאים, הן בגוף והן בנפש, ונזכה באמת שהשאלות האלה שלא כל כך באו לפתרונם, יבוא אליהו הנביא ויפתור אותם במהרה בימינו.